קהלת, פרק ג', פסוק ט' ו', מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה. והאלוקים יבקש את נרדף. העברית פה היא עברית עתיקה. מה שהיה כבר הוא, ואשר להיות כבר היה. זאת אומרת, מה שצריך להיות אנחנו כבר מכירים מהעבר. והאלוקים יבקש את נרדף. אני חושב שהחלק האחרון של הפסוק הכי מובן, אלוקים יבקש את נרדף, זה מילים מאוד ברורות. אבל גם החלק הראשון של הפסוק הוא די ברור. אז אני רוצה לומר אותו במילים עבריות, צחות ופשוטות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ובתחילה כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, היו כמה וכמה דברים שאין לנו אותם עכשיו. למשל, השמש שיש לנו היום, זו לא השמש שהייתה אז. מתי זה השתנה? במוצאי שבת. וזה הסיבה שאנחנו מדליקים מאורי האש במוצאי שבת. נעשה חושך בעולם מאותו האור שהקדוש ברוך הוא ברא בו. זה היה אור מיוחד כזה, שהאדם היה יכול להסתכל ולראות מסוף העולם ועד סופו. אור מיוחד, אור לא נתפס, לא האור הרגיל. דבר נוסף שהיה אז ואין לנו היום, הנוכחות של אדם הראשון בגן עדן, והפטור שהיה לו מכל תרדות שהם, היה פטור מלעסוק בשום דבר, היה משוחרר לחלוטין. ואילו אחרי שיצא אדם הראשון מגן עדן, אז הוא יצא לעבוד את האדמה עם כל מה שזה כולל. אומר התנך, אומר שלמה המלך, שמה שבהתחלה היה, זה מה שיהיה. זה יחזור שוב, אבל עיקר הבשורה היא, שמה שהיה יהיה ולא עוד, מה פירוש ולא עוד? כל מה שצריך להיות, מאז ארץ הבריאה עד אחרית הימים, הכל התמין הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. הכל. כמו שכתוב, עולם על מילואו נברא. העולם נברא עם כל ההמצאות והפטנטים והדברים שאנחנו צריכים לו. הכל יש כבר בתוך העולם, אנחנו רק הולכים ומגלים כל הזמן דברים נוספים שכבר ישנם בו, או ביבשה, או באוויר, או על הגלקסיות, לא משנה, אנחנו כל הזמן מגלים דברים שכבר היו בתחילה. והשלמה בא להודיע לנו שמה שהיה יפה וטוב בעבר, כבר הוא, דע לך שהוא גם נמצא עכשיו באיזשהו מקום, רק שהוא לא גלוי לעינינו, למשל האור, ואשר להיות כבר היה, מה שיהיה באחרית הימים כשיבוא המשיח, דע לך שזה כבר היה, כשאדם הראשון היה בגן עדן, זה כבר היה אז. והאלוקים מבקש נרדף, אז מה הקשר בין המשפט, מה בין המשפטים? מה הקשר? התשובה היא כך. משה רבינו מגיע לעם ישראל במצרים ואומר להם שהקדוש ברוך הוא הולך לגאול אתכם, הוא התגלה אליי, הוא אמר לי שהוא הולך לגאול, אז הם אומרים לו, מה שמו? אז הוא בא לקדוש ברוך הוא ושואל, אם ישאלו אותי בני ישראל, מה השם שלך? מה אני אומר להם? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד להם, אהיה אשר אהיה. זה שמי. יש פירוש שרש"י מפרש, אבל אנחנו נלך בעקבות הפירוש של הפסוק כאן בקהלת של שלמה המלך. אהיה אשר אהיה, מה שהיה הוא שיהיה. אני רוצה להודיע להם, תסתכלו על יעקב אבינו, שעשיו שנה אותו, עשיו רדף אותו, האלוקים יבקש נרדף. הקדוש ברוך הוא תמיד מרחם על אלה שנרדפים. אז תדעו שכשם שכך היה בעבר, כך יהיה בעתיד. אהיה אשר אהיה. אתם היום נרדפים. אתם היום סובלים. דעו לכם, זה לא יהיה לנצח. מי שנרדף ומי שסובל, עוד מעט הוא יצא מזה. אני אדאג שהוא יצא מזה. רש"י אומר על המקום, אהיה אשר אהיה, כמו שהייתי איתם בצרה הזאת, אהיה איתם בצרה אחרת, ומשה רבינו תמה, האם זה הקדוש ברוך הוא בא להודיע להם שיהיה להם עוד צרות? לפי הפירוש הזה שאני מציע עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא בא להגיד שכשם שהייתי איתכם בצרה הזו, יהיה איתכם בצרה אחרת, אלא הוא בא להגיד כשם שהייתי בצרה בעבר עם אבותיכם, כך יהיה איתכם בצרה הזו, כי אני תמיד מבקש את אלה שנרדפים, את אלה שסובלים, ואלה שסובלים תמיד אני מושיע אותם. זו דרכי. לא רואים את זה בדקה הראשונה, לא רואים את זה בשעה הראשונה, אבל בסופו של דבר זה מגיע. וזה המסר שרצה הפסוק, וזה הקשר בין תחילת הפסוק לסוף הפסוק. מה שהיה כבר זה מה שיהיה, והעולם על מילואו נברא, ואלוקים מבקש נרדף. זה הסדר של הבריאה, שאלוקים מבקש נרדף, זה היה בעבר, וזה מה שיהיה בעתיד. זה המהות של הפסוק שלנו היום. בא המדרש, ואומר דבר שאנחנו ממש צריכים להתעמק בו. אומר המדרש, אלוקים יבקש נרדף, אפילו צדיק רודף צדיק. אלוקים יבקש נרדף, אפילו רשע רודף צדיק. אלוקים יבקש נרדף, אפילו צדיק רודף רשע. הקדוש ברוך הוא תמיד תמיד יבקש את הנרדף. זה מין משהו כזה שטבוע ב-DNA של הבריאה, שמי שנרדף, הקדוש ברוך הוא מבקש אותו. ככה זה, אקסיומה. ובא האדמו"ר הזקן, באחד מהמכתבים שהוא כותב לחסידים שלו, והוא אומר, תשמעו, חסידים, יש איזה אדם אחד שהוא סובל, רודפים אחריו. מי שיעזור לו יקיים את המצווה של אלוקים יבקש נרדף. עד שלא ראיתי את המכתב הזה של אדמו"ר הזקן, אני מודה ומתוודה בפניכם, חשבתי שאלוקים הוא זה שמבקש נרדף. האדמו"ר הזקן מחדש, שאלוקים מבקש נרדף, זה פשוט, אבל גם אתה כבן אדם שמצווה להידבק במידותיו של האלוקים, יש לך מצווה לבקש נרדף ולהושיע אותו. יש לנו מצווה ייחודית כאן בארץ ישראל, שלא קיימת בשום מדינה שהיא. אם עבד, אם אדם מה שנקרא נמלט, אדם רצח, אדם גנב, אדם חמאס, הוא נמלט. עבד שבורח מאדונו ונמלט אלינו פה לארץ, זה פסוק מפורש בתורה, לא תסגיר. מדינת ישראל היום חתומה על כל כך הרבה אמנות שעומדות בסתירה לפסוק הזה. אבל ברמה העקרונית, הסדר הפשוט הוא, זה שלמה, מה הסיבה? אם הוא נרדף אותו אחד, אם הוא נרדף, אתה צריך לבדוק אם הוא נרדף או לא, אבל אם הוא נרדף, אז אל תסגיר אותו לאדונו. להוציא אותו מכאן או לא להוציא אותו מכאן, מצווה להוציא אותו מכאן. השאלה אם להסגיר אותו לאדונו, זה ביטוי הפסוק. להסגיר אותו לאדונו זה דבר בפני עצמו. שוב, למה? כי אלוקים יבקש נרדף. כי הקדוש ברוך הוא זה שמחפש את הנרדפים. הוא מצווה אותנו בתור המייצגים שלו בעולם, הוא מצווה אותנו להיות כאלה שנאמנים, וזה בעצם מה שהאדמו"ר הזקן אומר לחסידים שלו, יש פה אדם נרדף, אתם צריכים לעזור ולסייע לו. הרבי בשנת תשל"ו אמר שיחה, ובשיחה שלו הוא הכניס כזה דבר שפשוט, איך אומרים, עוד חידוש, עוד דבר שהוא מדהים. הוא אומר, מה אמר המדרש? אלוקים יבקש נרדף, אפילו צדיק רודף צדיק, אפילו רשע רודף צדיק, אפילו צדיק רודף רשע. אז הוא אומר, תדע לך שבקטן, כל אדם שנמצא בבית האסורים, נמצא במאסר, אז בעצם החברה הכניסה אותו לשם מפני שהוא... אני מאמין שעשו את זה בצדק ויושר. בוא נאמר שכן, הוא לא צדיק גדול. אולי הוא ההפך מהצדיק. אבל כיוון שהוא עכשיו נרדף, אלוקים יבקש נרדף. הוא אומר שזה גם ביחס לאדם שהוא רשע, ומי שרודף אותו זה הצדיק, גם כאן יש את האלוקים ישתדל לעזור לו. בתוך הבית סוהר שלו, בתוך האיסורים שלו, כי אלוקים יבקש נרדף. זה אקסיומה כזאת, אנחנו, למה אני מביא את כל זה? כדי ללמוד את היסוד של הפסוק הזה שמביא לנו שלמה, והאלוקים יבקש נרדף, שזה מאוד מאוד עוצמתי, זאת אומרת, זה גם כשזה לגמרי לא מובן. צדיק, רודף אחרי רשע, צריך לרדוף אחריו, אולי אפילו יש לו ציווי לרדוף אחריו, אולי באמת צריך למגר את הרע מהעולם. ואף על פי כן, אנחנו נתייחס, האלוקים יחפש אותו, האלוקים יבקש אותו. ואנחנו נצטרך להבין, זה לא אומר שהצדיק צריך להפסיק מלרדוף אחריו, אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא יבקש את הנרדף. שני הדברים האלה ילכו במקביל ושניהם נכונים. אני רוצה לתת המחשה לצדיק רודף אחרי צדיק, המחשה שנתן אותה רבי ירוחם ליינר, הוא האדמור מרדזי. הוא כותב, יש לו מאמר שהוא כותב, שולחן ערוך הרב בעל התניא, זה שם המאמר. ושם הוא מספר שהגאון מווילנה הבטיח לבנו שהוא יכתוב שולחן ערוך. הוא יכתוב שולחן ערוך, ובשולחן ערוך הזה הוא יפתור את כל השאלות ואת כל הבעיות, והוא לא ישיר שום דין בספק, ככה הוא הבטיח. זמן קצר לפני פטירתו, בנו שואל אותו, אבא, והיה הבטחתך? אמר לו הגאון, לא מרשים לי מן השמיים. ובאותו הזמן שאמר הגאון לא מרשים לי מן השמיים, נתעורר המגיד ממזריץ', רבי דוב ממזריץ', לכתוב שולחן ערוך, ובחר בתלמידו בעל התניא, ונתן לו הוראה לכתוב שולחן ערוך, והוא כתב, והשולחן ערוך שלו התפרסם כשולחן ערוך הרב בתפוצות ישראל. יסוד הזה הוא ממש מעניין, ממשיך את זה הרב ליינר, אני לא הייתי אומר דברים כאלה בכוח עצמי, האדמור מרדזין אומר ככה, הגאון מווילנה צדיק, כן? אבל הוא רודף. הוא רודף, והאלוקים יבקש נרדף. באותה העת שהוא רדף, לא ניתנה רשות מן השמיים לכתוב שולחן ערוך, ואלה שהוא רדף אותם, המגיד ובעל התניא, קיבלו רשות משמיים לכתוב שולחן ערוך. ככה הוא כותב בספרו, אני לא הייתי אומר את זה לבד. למה אני אומר את זה? מפני שגם כאשר אנחנו צודקים, כדאי לנו מאוד 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 לא להיות רודפים. זה הפסד. זה הפסד. זה לוקח כוחות רוחניים. זה המסר שאני רוצה להעביר. האלוקים מבקש נרדף. זה לא דבר כדאי להיות מן הרודפים. בהמשך אנחנו עוד נרחיב בזה קצת יותר. וכל ספר התהילים, כל כולו מדבר על נקמות, ועל כל מיני דברים כאלה שדוד המלך רוצה לעשות, ובפועל הוא לא עשה. זה מין כעס שהיה בפנים, זה לא היה הסדר הנכון, זה לא דבר שצריך אותו, כמו שאומרים, למסד, בהחלט שלא. נשאלת השאלה, מהו היסוד לכך? האלוקים יבקש את נרדף. מדרש רבה בפרשת אמור, מדרש רבה בפרשת אמור, מספר לנו מה שקראנו בשני פרשיות קודמות, על קין ואבל. כשאנחנו קוראים בפשט, אנחנו נדמה לנו שקנאה של קין באה לאבל כתוצאה מזה שהקורבן מנחה של אבל התקבל והקורבן מנחה של קין לא התקבל, כשאנחנו מבינים שקין הביא את הבררה ואבל הביא את חלבהן, את הדברים הטובים, ולכן זה התקבל ולא התקבל. המדרש אומר שהקנאה של קין הייתה מוקדמת. היא הייתה הרבה קודם, היא לא הייתה שייכת לקורבן. ועוד יותר אומר המדרש, מדרש רבה בפרשת אמור, פרשה חף זין, שבגלל שהאבל היה נרדף מקין, לכן השם שעה לקורבנו. הקדוש ברוך הוא שעה לקורבנו של אבל בגלל שהוא נרדף. לא רק בגלל שהוא הביא, כמו שאומרים. ואומר המדרש, אבל מה זה שכתוב בפסוק שהוא הביא מן הצון ומחלבהן? אז הוא מפרש לך את הפסוק ככה. הוא הביא מן הצון
שצון בטבעם הם כפופים, ואלוקים יבקש נרדף.
לא שקין הביא משהו נחות, ואבל הביא משהו מובחר. זה גם פירוש. אומר המדרש, אבל יש פירוש נוסף, 70 פנים לתורה. אבל הביא דברים שמבטאים את הנפס שלו, נפס שפלה. קין רדף אותו, שנה אותו, קינה בו, ואבל היה הנרדף. אלוקים יבקש נרדף. לכן הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן של אבל, ולא קיבל את הקורבן של קין. זה, כאן אנחנו מוצאים את ה, את ה, את ה, פעם הראשונה אולי, את האלוקים מבקש נרדף בבריאה כולה. בא האדמו"ר הצמח צדק ושואל, למה בסיפור הזה על קין ואבל, הוא שואל, למה? מה קרה? אז הוא אומר, מינוח קבלי. הרודף הוא תמיד דין וגבורה. הנרדף הוא תמיד חסד. ומכיוון שכך, אלוקים יבקש נרדף. זה משפט. אם הבנו, הבנו. אם לא הבנו, לא הבנו. אבל יש לנו עם המשפט הזה דין ודברים. זאת אומרת, זה לא לגמרי מובן. זה לא לגמרי סוגר לנו את הבעיה. כי אנחנו שומעים שאלוקים יבקש נרדף, גם כשאחד צדיק, הרודף הוא צדיק, והנרדף הוא רשע. בסיפור של קין ואבל, אז קין מצויר כהאיש הרע, ואבל כהאיש הצדיק. האיש הרע היה הרודף, והאיש הטוב היה הנרדף. אז אתה יכול להבין למה אלוקים מבקש נרדף. אבל כאשר האיש הטוב הוא הצדיק, האיש הרודף הוא הצדיק, והאיש הנרדף הוא הרשע, וגם שם אומרים לי אלוקים יבקש נרדף, זה דבר שטעון הסברה. זה דבר שההסבר של החסד והגבורה, ככה במובן הארטילאי שלו, לא מכסה לנו את העניין בצורה מלאה. בתורת החסידות, בהמשך לאיזשהו הסבר שמסביר הרבי על זה שהעולם נברא על מילואו, ושואלת שאלה כזו. מה זה נקרא עולם על מילואו נברא? בוא ננתח את המשפט הזה. עולם נברא מלא. אז מסבירים ככה. בבית המשפט רואים את זה הרבה. שאתה רואה את הוויכוחים על ניסוח של חוק שחוקקו בעבר. למשל, מה שעסקנו עכשיו זה היה חוק שיפוט בתי הדין הרבניים. בתשנ"ג י"ג חקקו כזה חוק ונתנו להם סמכויות. ובאיזשהו שלב התחילו לקצץ להם את הסמכויות. חלק מהסמכויות שנתנו להם זה נישואים. עכשיו, אחר כך נוצרה שאלה ביחס לנישואים מחוץ למדינה. כשבן אדם ניסה מחוץ למדינה, האם הוא יכול להתחתן, ואז הוא יבוא, הוא יחשב כנשוי. אז לפי כשקוראים את החוק של תשי"ג, אז רואים בצורה ברורה שהחוק אומר שגם אם יבוא מישהו, מי יחליט האם הוא נשוי או לא? בתי דין הרבניים. אבל בית המשפט עקף את החוק הזה, והוא טען שכיוון שמדינת ישראל חתמה איזו אמנה עם כל מיני מדינות, שהמדינה תכבד נישואים של מדינה אחרת, אז בעצם היא עקפה, היא לא התייחסה לחוק הזה. אבל מתייחסים למילולי של החוק, וכאן התחילו מה שנקרא ריבים אינסופיים, זה הרבה שנים היה, איך לפרש את המילים של חוק הרבנות. ואיך אומרים, כשאני קורא את הדברים, אני לא יכול שלא להתרשם שבאמת המחוקק לא חשב על הבעיה שיכולה להיווצר מצורת הניסוח שלו. ואם היית שואל אותו היום, הוא היה מת להוסיף מילה, לשנות מילה, ורק אל תריבו על זה. אבל אין לו ברירה. זאת אומרת, זה הניסוח, עכשיו צריך להתמודד איתו. עכשיו, כשבני האדם עושים דבר והם לא יודעים מה יהיה בעתיד, אז הרבה פעמים כשהם יוצרים איזשהו דבר, הדבר מצריך טלאי ומצריך עוד תיקון ועוד משהו שלא חשבנו, ונסיבות משתנות, וכביש עוקף חוק, וכל מיני כאלה דברים, כדי להמשיך עליו ולצעוד בחיים מתוקנים. זה טבעו של שכל אנושי, ככה השכל האנושי עובד. אבל הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא ידע כל מה שיצטרכו, הוא ידע כל מה שיקרה, כל מחלה שחלילה יכולה להיווצר, והוא תמן בתוך כל הקוסמוס הזה, הוא תמן בתוכו את הפתרונות, את הגילויים המתאימים, כדי שיהיה אפשר לתקן את המחלה, או לרפות את הכאב וכדומה, בכל תחום בחיים זה ככה. אז החסידות תמיד מדגישה שהקדוש ברוך הוא ידע את העתיד מההתחלה, אז לכן אצלו יש משהו שלם. אז אני הקטן בא ושואל שאלה. רגע, הקדוש ברוך הוא לא ידע שהאדם הראשון יחטא? הקדוש ברוך הוא לא ידע שהוא יצטרך להוריד את הווליום של השמש? בטח שהוא ידע את זה. למה הוא לא הוריד את הווליום מההתחלה? זאת אומרת, כאילו למה הוא יצר את העולם כאילו במין לבל אחד? כאילו העולם בגן עדן. תשמע, אם תאכל מעץ הדעת, תישאר פה. אם לא, אני אעיף אותך מפה. ואני מסדר לך ששלוש שעות לא תצליח להתאפק, ועכשיו אני זורק אותך החוצה, וכל העסק עכשיו מתחיל להתגלגל, כמו שאומרים, ביחסיות, בהתאם לחטא הזה שאתה עשית. רגע, אתה ידעת את זה מראש. אז למה התחלת איתי עם עץ הדעת? למה התחלת איתי עם גן עדן? למה התחלת עם כל הסיפור הזה? זרוק אותי למדבר. תגיד לו, תשמע, בראתי אותך, קוץ ודרדר תצמיח, תתחיל לעבוד. איך אמר פעם רב לוי יצחק מברדיצ'וב, את העולם הזה, אומר לקדוש ברוך הוא, שמת מול העיניים. את העולם הבא ואת גן עדן, שמת בספרים. ועכשיו אתה בא לבן אדם ואומר לו, תתגבר על היצר הרע שלך. איך הוא יתגבר? את העולם הזה הוא רואה, זה מוחשי. את העולם הבא הוא לא רואה, זה לא מוחשי. אז מה אתה רוצה ממנו? זה לימוד סנגוריה. אבל ברמה השכלית, זה באמת דבר שטעון ביור. אם אתם אומרים, אם טוענת החסידות, שהקדוש ברוך הוא ידע מה שהולך להיות, הוא ידע רק את הטוב, או הוא ידע רק את הרע, או גם את הרע. במובן שהוא ידע גם את הרע, את הכל הוא ידע. אז למה הוא לא לקח בחשבון את הרע שהולך להיות? כי תמיד מספרים לנו, הוא לקח בחשבון, שיצטרכו ככה, שיצטרכו ככה, הכל הוא הכניס באדמה, באוצרות הטבע וזה. בסדר, בוא נגיד שאני מסכים עם זה, אבל יש גם דברים רעים. יש גם דברים רעים, אז הוא לא היה צריך לברוא את העולם, למשל בגן עדן, כתחילה, זה דבר שהוא מיותר היה לנו לגמרי, בשביל מה אנחנו צריכים, כמו שאומרים, את הסבל הזה וזה, תחליט, אתה בעל הבית, נכון? תחליט. למה אתה צריך להיות כזה, כאילו אתה זורק עלינו את כל העניין? בשביל מה אתה צריך את המשחק הזה? ודוד המלך אומר בתהילים, בלי להתבייש, נורא עלילה על בני אדם. עלילה. אתם יודעים מה זה עלילה? איך אמר אחד הצדיקים פעם, אם אדם הראשון לא היה אוכל את התפוח, אלוקים היה דוחף לו את התפוח בתוך הפה. זה, מה הפירוש? אתה תכננת את זה, כולנו, אנחנו מכירים אותך שתכננת את זה. אז למה אתה מספר כאילו זה אחרת? כאילו למה אתה מתאר את זה אחרת? באה תורת החסידות ואומרת רעיון עמוק. והרעיון שלה אומר ככה. הקדוש ברוך הוא ידע מה שיהיה, וידע את הרע. אבל הייתה לו ברירה להציב ביסוד של העולם, מכיוון שהעולם הזה הוא מוגבל, הוא צריך יסוד אחד. אתה לא יכול דבר בריא לבנות על 10 יסודות. אתם יודעים מה שאומרים, לשים רגל אחד על השולחן הזה, ורגל אחד על השולחן אחר, וכל רגע השולחנות יזוזו, זה לא יציב. אתה רוצה שיהיה משהו יציב, צריך יסוד. והיסוד צריך להיות אחיד. הקדוש ברוך הוא היה לו ברירה לברוא את העולם, או במידת הדין, או במידת החסד, או במידת הגבורה, או במידת החסד. זה הייתה לו אפשרות. בהתחלה הוא רצה לברוא אותו במידת דין, אחר כך במידת... בסופו של דבר הוא בחר שהיסוד של העולם צריך להיות חסד. היסוד של העולם צריך להיות נתינה, צריך להיות... זה היסוד. עולם חסד ייבנה. זה היסוד של העולם. עכשיו, אחרי שהקדוש ברוך הוא קבע את העניין הזה, שהיסוד של העולם הוא חסד, בא האדם ובלבל, טרף את הקלפים. מה זה בא האדם וטרף את הקלפים? מתוכנן! מתוכנן, נעשה בלגן, אתה לרגע לא יודע מה יותר טוב, הגבורה, הדין או החסד הזה. לכל אחד מאיתנו היו מצבים שהוא חש בתוך עצמו, אני עכשיו לא מעניין אותי שום דבר.
אני עכשיו הולך להיכנס בו, ולא מעניין אותי כלום. רגע, להיכנס בו זה חסד או גבורה? זה גבורה. אז רגע, ידידי הנכבד, תשמע, זה לא היסוד של העולם, זה לא זה, לא. אל תספר לי מה היסוד. הוא רק מכות יבין. עכשיו שהוא יקבל את זה, הוא יקלוט. רק ככה נעבוד איתו. זאת אומרת, האדם הזה יכול לחשוב שהדבר הכי נכון שהוא יכול עכשיו לעשות, זה לתת גבורות. ונראה לו שזה התיקון עכשיו. איך זה קרה שיכול האדם להיות מבולבל ברמה כזאת? אומרים לך, אתה יודע איך זה קרה? זה קרה מעל חטא צדת. מחטא צדת מתבלבל. אז אנחנו מתבלבלים, אנחנו לא יודעים. החסד עיקר, הגבורה עיקר, מה התפקיד של האדם, לפעמים נראה לנו ככה, לפעמים נראה לנו ככה. נעשה בלגן. אבל מה הסוד? שכשברא הקדוש ברוך הוא, ברא את החסד כעיקר. החסד הוא היסוד. יש לנו ביטוי בחזל, אתם הולכים לשמוע על הביטוי הזה, פירוש חדש. זרוק חוטרה האווירה, העיקר הקאי. תזרוק מקל באוויר, הוא תמיד ייפול על עיקרו. מה זה נקרא? אתה לוקח מקל של מטטה. אתה לא יכול עכשיו לדעת באיזה צד היו השורשים של המקל. כשהוא היה אילן. היו בצד הזה או בצד הזה. זרוק אותו באוויר בצורה ניטרלית. הצד שיפול על הארץ קודם, הוא נמשך לשורש שלו קודם. זה הצד שהשורש היה בעבר שם. זרוק, זה ייפול. מה זה חוטרה? מקל. מקל מה זה? זה מידת דין, מידת גבורה, זה סמל. זרוק חוטרה אווירה, העיקר הקאי. תדע לך שתמיד, גם כאשר יהיה מצב של חוטרה בחיים, מידה של דין, מצב של קושי, תמיד תמיד העיקר הקאי. תמיד הוא ייפול בסוף על השורש. על השורש של מי? על השורש של העולם. שמהו השורש של העולם? חסד. תמיד כשיש איזשהו דין או איזשהו גבורה, זה נבע מאיזשהו בלבול שנוצר כתוצאה מחטא צדת, ואחר כך כמו שהקדוש ברוך הוא הזרים את הדברים. אבל בשורש הוא חסד. כיוון שהשורש הוא חסד, תמיד הוא יתגלה. זה הסבר פנימי עמוק לנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו. תמיד יתגלה חסד בסוף. זה לא יישאר בגבורה מוחלטת. תמיד, מה?
מאז יצא מתות.
כן, כמו מאז יצא מתות. כן, למשל. לא, האדמה היא לא חסד. אני רק הבאתי את זה כהמחשה. האדמה היא לאו דווקא חסד. יש לנו כלל, כשזורקים דבר, הוא תמיד ייפול על השורש שלו. השורש של העולם הוא חסד. המקל הוא שורש של דין. אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, בשביל מה הוא הכניס אותנו קודם לגן עדן? בשביל מה היה צריך את זה? הוא רצה לבנות תשתית, שהתשתית של העולם היא חסד, היא נתינה, היא טוב, בלי הגבלה, בלי מצוות, בלי כפייה, אתה עושה מה שאתה רוצה. זה היסוד. היסוד הוא כזה. אחר כך, האדם חטא, הוא צריך לתקן, צריך לשמור תרי"ג מצוות, צריך לחפור, לחרוש, לזרוע, זה אחר כך. אבל תדע לך, שכיוון שהעולם נברא כתחילה על היסוד הזה, זה תמיד יחזור. זה ברמה הגלובלית של כל החיים, של כל הדורות. אבל גם ברמה האישית, האישית של האדם, בתסריט האישי של החיים שלו, זה גם כן ככה. גם אם אתה, בהתחלה זה חסד, כל ילד נולד, ואיזה יופי, וזה, ונותנים לו, ונותנים לו, ונותנים לו. אחר כך מתחיל כל מיני בעיות. אבל תדע לך שהסוף של כל הבעיות, הקושי, התחנה האחרונה שלהם, זה שמהם יצא משהו טוב. ולמה זה ככה? בגלל שזה הבסיס שעליו נברא העולם. אילו הבסיס שעליו נברא העולם היה גבורה, אז יכול להיות היה בן אדם שהיה רוקד ושמח כל החיים, אבל תמיד הוא היה בסוף משהו רע ומופסד. כי תמיד מה שנקרא, חוזרים לשורשים. השורש, אם השורש היה שורש שלילי, אז תמיד אתה צריך לחזור אל השורש. זה כלל. אז אתה לא יכול לברוח מהכלל הזה. זה הסדר, וזה ככה אנחנו חיים ומתקיימים בו. לפי זה, שאלנו שאלה, צדיק רודף אחרי רשע. אז לכאורה, למה אלוקים יבקש את הנרדף? למה אלוקים יבקש את הרשע בגלל שהוא נרדף? למה? אבל באמת צריך לרדוף אחריו. כשהמשטרה רודפת אחרי איזה אחד שעשה מעשה רצח, זה לא נכון מצידה לרדוף אחריו? זה כן נכון מצידה לרדוף אחריו. אז במקרה הזה אני יכול להמחיש, המשטרה צדיק והרוצח רשע, ואף על פי כן אלוקים מבקש נרדף. ככה זה. אז מה המשמעות של זה? מה עומד מאחורי זה? זה לא, אז עוד פעם אני חוזר, הנקודה הזאת חייבת להיות ברור, כדי שלא יהיה לנו קונפליקט בתוך החיים. המשטרה, מה שהיא עושה, צריכה לעשות, ואתה רואה שממשיכים לקרוא לצדיק. זה צדיק. אבל הטבע של הבריאה, אין מה לעשות. הטבע של הבריאה, השורס של הבריאה, העיקרה של הבריאה, מה היה? היה חסד. אז אין ברירה. גם במצב כזה שהשכל אומר שצריך למגר את הרע לחלוטין, תדע לך שגם שם אלוקים יבקש נרדף. אני רוצה לספר לכם סיפור, ככה מעשה שמספרים על איזה גנב אחד שהיה או גונב, ואחרי שהיה גונב, ככה מספרים, זה אגדה, אני לא יודע עד כמה היא נכונה, אבל בתור אגדה להמחשה לנושא שלנו, זה אגדה טובה. אחרי שהיה גונב, והמשטרה הייתה חפשת אחריו, הוא היה גונב מגויים. אני לא חושב שזה מותר לגנוב מגויים, על פי הלכה זה אסור. אבל הוא היה גונב מגויים, ואחרי זה המשטרה הייתה מחפשת אחריו, ואז הוא היה ניגש אל הבעל שם טוב, ככה מספר את האגדה. אז אתם יודעים שעל סיפור לא שואלים שאלות, גם אני לא שואל עליו. היה מגיע לבעל שם טוב, והיה אומר הבעל שם טוב, רוטפים אחריי, הבעל שם טוב, אומר, הם לא יראו אותך. וככה היה, כמו שאומר, הולך, רואה ואינו נראה. פעם, פעמיים, שלוש, יום אחד הוא עשה כזו גניבה גדולה בכנסייה. וואי, 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 והם החליטו ש... והמשטרות לא מפסיקות לחפש אחריו. הוא מגיע למז'יבוש ככה, ומשטר בכניסה, ביציאה, איך הוא הצליח להתפלח, זה היה... הוא מגיע, הוא רואה אנשים חוזרים מבית כברות, הבעל שם טוב נפטר. הוא מגיע, הוא שואל את התלמידים, הבעל שם טוב השאיר מישהו אחריו. אז הם אומרים לו, כן, יש רבי אפרים מסדליקוב, יש רב ברוך מבז'יבוז, יש, תלך. אז הוא הולך אליהם, והם, מה? גנב? הרבי ברוך מבז'יבוז היה... ההפך מהבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה חסד, הוא היה גבורה. פעם שאלו אותו, שמצאו אצלו ספר הזוהר, אז למה הוא כל כך גבורות? אז ראו בספר הזוהר כתוב ככה, כתוב האור של, שהאדם הראשון היה רואה מסוף העולם ועד סופו, השם גנז אותו בתורה, בספר הזוהר זה נמצא. אז היה כתוב, אית גבורה ואית גבורה. ואית גבורה דאיקרא ברוך. יש גבורה ויש גבורה ויש גבורה שנקראת ברוך. זה כאילו היה השורשי הגבורות. בקיצור, הגנב הזה מגיע לצאצאים של הבעל שם טוב. גנב? אוף מפה. מה אנחנו יכולים לעשות? אז הוא רץ לקבר של הבעל שם טוב ונפל על הקבר והתחיל לבכות. הוא בוכה לבעל שם טוב ואומר לו, רבי, אתה השארת פה רק צדיקים שאוהבים צדיקים, אבל צדיקים שאוהבים גנבים כמוני, אין לי מה לעשות פה בחיים. אז הוא נפל שם, הוא נרדם על הקבר, ואז הבעל שם טוב התגלה אליו, והבעל שם טוב אמר לו, תלך לנכד שלי, ותגיד לו, אני אומר לך עכשיו, אני אגיד לך תורה, שהוא שמע את התורה הזאת ממני היום, איך אומרים, ברוח הקודש, וכשהוא יראה שאתה יודע את התורה הזאת, אז הוא יסכים והוא יבין שאני הוריתי לך, והוא יסדר אותך. כן, זה, איך אומרים? כביש עוקף גבורה. בעל שם טוב. אז שוב, על הסיפור הזה יש הרבה שאלות לשאול, אבל מה, כי אני מנסה רק להתאים. מה זאת אומרת? גנב, סוף גנב לכלייה. מה אתה עושה לו? פרוטקציות? מה זה פה? זה לא מסתדר. אבל, איך אומרים? היסוד של העולם זה חסד. היסוד של העולם באיזשהו מקום זה שאלוקים יבקש נרדף. הבעל שם טוב ראה את זה. כן? הוא ידע שאותו גנב, דרך אגב, ההמשך של הסיפור היה, זה שאותו אחד אחרי שהוא שמע תורה מהבעל שם טוב, שהוא שמע בשמיים, הוא הפסיק לגנוב. זה פלא פלאות. כל השנים הבעל שם טוב עושה לו ניסים, והניסים לא שינו אותו. הוא שנה פעם אחת תורה, וזה שינה אותו. חבר'ה, למה אני יכול לשבת לספר לכם סיפורי מופתים כל הלילה? אבל משהו אחד תורה שומעים, זה משנה את הבן אדם. משנה את המידות שלו לחלוטין. כן, זה על סיפור, אל תשאלו שאלות. גם אני לא מבין את הסיפור הזה. זה בדיוק העסק שקרה אחרי החסד הגדול. אני תיארתי, כשסיפרתי, אז אמרתי שבהתחלה היה הכל נקי. ואחרי שהיה הכל נקי, התחיל הבלגן. והבלגן התחיל כל כך גדול, עד שאנחנו כבר לא יודעים מה זה טוב, מה זה רע, מה זה חיובי, מה זה שלילי. אנחנו לגמרי לא מבינים איפה אנחנו נמצאים. עד כדי כך שיכול להיות מצב, נתתי דוגמה, שבן אדם יכול לחשוב שלתת פליק לחבר שלו, זו תנועה של גבורה, זה הדבר הכי נכון שיכול להיות עכשיו. וכל זה נובע מזה שנעשה בלבול על החסד הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מה אני בא לענות? אני בא לענות למה הקדוש ברוך הוא, זה שיש יצר, וזה שיש כאן עבודה. אני לא מבין, מה אתם חושבים? כאילו, זה המענה שאומרים, באתם פה לגן עדן? באתם פה לבית מלון? לעולם הזה באו כדי לעבוד. זה לכאורה הדבר הכי פשוט. ומה זה לעבוד? אם אין לך שום נטיות אחרות, אם אין לך שום יצרים אחרים, אם אין לך שום מלחמה וקונפליקט פנימי, אז איזה בנייה יש לעולם? חז"ל אומרים שללא היצר וללא הקנאה וללא הזה, העולם לא מתפתח. זאת אומרת שיש לו גם כן איזשהו פן חיובי שצריכים אותו בעולם. כל השאלה הייתה רק הצד ההפוך. אז אם אתה יודע שיש יצר, בוא נתחיל עם היצר קדימה. למה צריך את הגן עדן בהתחלה? בשביל מה אתה צריך את ה... כאילו מתחילים דף חלק, כמו הילדים משחקים פיירמן, אז קודם כל אין להם פסולים בכלל, אחר כך מתחילים פסולים, 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 וזה. למה אנחנו צריכים את הדף החלק הזה? תתחיל איתנו מההתחלה. נולד, יצר, נסה להתגבר עליו, עובד, עושה... זה כל האתגרים פה בעולם. למה אתה צריך להתחיל עם הטוב? התשובה היא שמתחילים עם הטוב, מתחילים עם החסד, מפני שאז יש לאן לחזור. זה היסוד. אם זה היסוד, אז זה תמיד תמיד יסתיים בטוב. איך אומרים? שיהיה בסוף נקודה חיובית אחת. זה המסר של העולם. זה מה שרצה שלמה להגיד. שתדע לך שאלוקים יבקש נרדף. גם כאשר האדם נמצא במצב נרדף. דע לך, עכשיו אלוקים שומע אותו דווקא. דווקא אותו לב ומאזין. דווקא לב. זה לא אומר שהוא לא צריך לתקן את מעשיו. זה לא אומר שהרוצח לא יושב בכלא. הוא יושב בכלא ואלוקים יהיה קרוב אליו. זה קשה לנו להביא, אבל מבחינה, מי שהיה בכלא יודע שזה ככה. המדרש שואל שאלה. בפרשת אמור, המדרש אומר ככה, אלוקים יבקש נרדף. מי הוא הנרדף? אברהם אבינו. מי הוא הרודף? נמרוד. בגלל שאברהם היה נרדף, לכן בחר בו אלוקים. איזה שאלה מתעוררת מיד בראש כששומעים את המדרש הזה? זה כל מה שמצאתם באברהם אבינו? ברוך השם שהיה נמרוד, ושנמרוד רצה לשים אותו בכבשן האש, ברוך השם, הודות לנמרוד, אברהם אבינו נבחר להיות האבא של העם היהודי. אז איך אומרים? צריך להגיד לו, יישר כוח לנמרוד. ככה יוצא מהמדרש. מי שואל את השאלה שלי? שאלה הזו, שכולנו שואלים? צמח צדק. אבל זה במאמר אחר. הצמח צדק שואל את השאלה הזו, מה קורה כאן? והוא עונה תשובה כזו. הצמח צדק שואל את השאלה הזאת, והוא עונה תשובה כזו יוצאת מן הכלל. הוא אומר ככה. על זה אפילו לא הייתי יכול לחשוב בחלום, על מה שהוא עונה. מה הוא אומר? הוא אומר, האנשים בדורו של אברהם אבינו, היה להם בעיה עם אלוקים. הם האמינו שאלוקים קיים, והם האמינו שהוא ברא את השמיים ואת הארץ. הבעיה שלהם הייתה שהם לא האמינו שהוא מסתכל על מעשיהם של בני האנוש הקטנים שנמצאים על הכדור ובוחן את מעשיהם. מי היה כזה בצורה הכי בוטה במקרא? בלעם. בלעם כתוב שהוא הסתכל על זה שהקדוש ברוך הוא מבחין את הצניעות שיש בעם ישראל, ושפתחיהם לא מכוונים, ויושב וממתין מתי יבוא טיפה שיוולד ממנה צדיק. והוא אמר ככה, מי שברא את השמיים ואת הארץ מסתכל בדברים כאלה? זה פויה, זה מלוכלך, לא מתאים לו. בלעם ביטא את כל מה שכל עובדי עבודה הזרה חושבים. מה הם חושבים? אלוקים רם על כל גויים השם. אלוקים הוא גדול, הוא לא מתעסק בקטנות. תלכו לאודו ותראו את אלה שמשתחווים לפיל ומקטירים לו ומקריבים לו ולפרה ולכל מה שקורה שם, ותשאלו את ה... הם עצמם לא יודעים, אבל איך אומרים, המלומדים שבהם, המורים שלהם, תשאלו אותם, הם יסבירו לך, בטח אלוקים, אבל הוא מעביר את ההשפעה באמצעותם. למה? אז התשובה היא, כי הוא לא מתלכלך בקטנות. העולם הזה קטנה בשבילו, הוא לא מתלכלך שם. אז הוא מעביר את זה דרך הכוכבים, דרך המזלות, דרך השמש, דרך הירח, דרך הפרות, דרך הלוויתנים, אני לא יודע מה, דרך כל מיני דברים. זה היסוד של עבודה זרה. לאברהם אבינו על זה היה מלחמה. אברהם אבינו טען, אלוקים נמצא אצלי בבית, אצלי בצלחת הוא נמצא. השגחה פרטית סובבת אותי גם חוץ מכבודנו כשאני נמצא בשירותים. בכל מקום הוא נמצא איתו, מלוא כל הארץ כבודו, לעת אתר פנוי מיני. זה היה הטענה של אברהם אבינו, והם חלקו עליו בנקודה הזו. הם טענו שאתה מבזה את האלוקים, אתה מוריד אותו, מוריד אותו להשפטות, אתה מוריד אותו לרמה ש... אומרת תורת החסידות, מה הייתה הטעות שלהם? אלוקים שלהם היה אלוקים קטן בתפיסה. אלוקים קטן, אתה יכול להגיד, יותר יפה להכניס אותו לטרקלין יפה מאשר להכניס אותו לפח השפעה. מאשר להכניס אותו לשירותים. מאשר להכניס אותו לכל מיני מקומות לא יפים, עם ריח לא טוב. אבל האלוקים של אברהם היה כזה אינסופי, שבשבילו הטרקלין היפה, והשירותים אותו דבר, שניהם בזויים באותה מידה, הם בכלל לא מתחילים, וזה היה הוויכוח, כמה גבהותו של האלוקים. הם טענו אלוקים הוא מיליון. מיליון לא ייכנס, לא יתלכלך על אלף, על מאה. אברהם אבינו טען, אלוקים הוא אין סוף. אין סוף? בשבילו מיליון ואחד, זה אותו דבר. אין שום אין פה קרבה. המיליון לא יתקרב אליו יותר מאשר האחד. זה אין סוף, אז אי אפשר להתקרב אליו. ולכן, אין לי בעיה להוריד אותו גם אליי למטבח. אין לי שום בעיה עם זה, מפני שהוא אין סופי. זה היה הוויכוח. בא רבי הצמח צדק ואומר דבר כזה. אברהם אבינו, בעצם, היה נחשב כאחד ש... משפיל את אלוקים. והם אמרו, אלוקים לא מתייחס לשפלים. על זה הם רדפו אותו. הם רדפו אותו, נמרוד, רדף אותו, על זה שאתה משפיל את האלוקים. אז לכן, אלוקים יבקש נרדף, ובגלל זה הוא בחר באברהם אבינו להיות האבא של האומה. לא בגלל שאברהם אבינו נרדף על כל מיני דברים אחרים, אלא בגלל שאברהם אבינו נרדף על האמונה, על העניין הזה, על הנושא הזה, דווקא. ובגלל זה אלוקים מחפש אחריו. מה למדנו מהדברים האלה של הצמח צדק, כמו שהוא מסביר את המדרש? למדנו יסוד מאוד 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 חשוב. עכשיו, היסוד הזה הוא הכי הכי יפה מצד אחד, מצד שני הוא הכי הכי עמוק. אנחנו צריכים טוב טוב להקשיב. הטענה היא שכל פעם שאנחנו רודפים, אנחנו בקטנה אנשי נמרוד. כל פעם שאנחנו נרדפים, אנחנו בקטנה אנשי אברהם. מה הפירוש? אם אתה רודף, מה הפירוש שאתה רודף? אתה צדיק אפילו, אבל אתה רודף. למה אתה רודף? אתם מכירים את הוויכוח שהיה בין רבי אליעזר, בין רבי שמעון לרבי יהושע, בין לוי. רבי אליעזר ברבי שמעון טען, צריך לתפוס את הגנבים. והוא עשה השתדלות לתפוס אותם, והוא שלח אותם לתליה. רבי יהושע בן לוי אומר לו, למה אתה עושה את זה? אז הוא אומר לו, קוצים אני מחלה מן הכרם, אני מסלק את הרעים. אומר לו רבי יהושע בן לוי, משפט מחץ, יבוא בעל הכרם ויחלה את קוציו. מה הוויכוח הזה? הוויכוח הפנימי זה עד כמה ההשגחה הפרטית שלא יורדת למטה. עד כמה. אולי אני צריך להפשיל שרבולים ולטפל משהו לבד. רבי אלעזר ברבי שמעון טוען, יש לי כישרונות לתפוס גנבים, אני יוצא מבית המדרש ואני הולך לתפוס אותם. רגע, 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 מי מינה אותך? תעזוב אותי מי מינה אותי, צריך לעשות משהו. בא רבי יהושע אומר לו, זה לא התפקיד שלך. והחכמים כולם הסכימו עם רבי יהושע בן לוי, עם השיטה שלו. הייתה משטרה, היה טיפול. בא רבי אליעזר טען, אני צריך לעשות בכוח מיוחד שיש לי תוספת. יותר. אף אחד לא ביקש את זה ממך. יש סדר בעולם? תן לסדר להתנהל. לא ביקשו את זה ממך. אתה תלמיד חכם, יש לך תפקיד, שב בבית המדרש. לא זה התפקיד שבשבילו ירדת לעולם, מטפל בגנבים. לא זה, זה היה המחלוקת. לא שלא צריך לטפל בהם, צריך לטפל בהם. אז יש מי שממונה על העניין, לא אתה צריך לעשות את זה. הוא הלך, אתם רוצים דוגמה מאיתנו? גם אנחנו כאלה. יש הרבה מאוד פעמים, איך אומרים, יש אנשים כאלה שהשם חנן אותם, בכושר של שליטה, כושר של מנהיגות, עודף מנהיגות. הוא צריך להרגיש שיש אנשים תחתיו שהוא רודה בהם במובן הגס, או שהוא שולט עליהם ומכוון אותם במובן העדין. יש כאלה אנשים. בשביל זה, בשביל להוביל את האנשים האלה, הרבה פעמים הוא עושה דברים טובים, הוא גם שליח של אלוקים, אבל הרבה פעמים הוא לוקח סמכויות, כמו שאומרים בעברית, יותר מהגובה שלו. הוא לוקח יותר ממה שנדרש. אומרים לו, אבל זה כבר יותר מדי, זה... מה? צריכים? אנחנו צריכים לעשות? אם אנחנו לא נעשה, אז מה יהיה? אז אומרים לו, תשמע, אבל הדבר לא מוכרח. זה כבר לא מוכרח. יש מה שצריכים, יש כבר... אתה רואה שכבר פה זה ה... איך אומרים? הדרישה שלו, האופי שלו, כאדם שהוא, איך אומרים, אסרטיבי, איך אומרים? כזה איש כזה שהוא דומיננט פלוס. יש לו סמכות. באמת הוא, איך אומרים, הוא תופס את הקהל שלו מאוד טוב. אבל לפעמים זה, איך אומרים, זה עובר גבולות. איך אומרים, זה יותר מדי, יותר מדי. אני זוכר שהייתי בחוץ לארץ לפני 20 שנה, 25 שנה. הגענו לאיזה בית כנסת. שמחת תורה בשליחות של הרבי לשמח, הבית כנסת קטן. אז היה שם הרב, שהוא יהודי תלמיד חכם. אז הוא אמר, הלובביץ' הרבי שלח אלינו שלוחים, איזה יופי! הוא ישב עם הקהל שלו והתחיל לדבר. הוא עלה על הבמה והתחיל להגיד, הרבי מלובביץ' שלח לנו ואיזה יופי! רבע שעה דיבר. נו. ואחרי זה התחילו הקפות, ובין הקפה להקפה, בקיצור, לא הצלחנו לעשות שם כלום, לא להרקיד את הקהל, כי כשהתחלנו יותר מדי להרקיד, אז הוא עשה, סטופ, 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 יותר מדי, כבר צריך עכשיו לעבור הקפה השנייה, וכבר שלישית. איך אומרים? אבל היינו צריכים לזרום איתו. כי ככה הרב שלח, כי ככה הרב רצה, שנבוא לכאן. אבל איך אומרים? יש לפעמים דבר כזה, ועל זה אני מדבר. אני לא מדבר על מה שצריך כדי שתהיה, כמו שאומרים, יש משטרת מחשבות, אתה מבין? ברוסיה, ברוסיה של הימים ההם, רוסיה של סטלין, הוא הצליח להעמיד כל כך הרבה בלשים. היה יהודי חכם שפעם ניגש אליו, הרב זבין, העורך של אנציקלופדיה תלמודית, ניגש אליו פעם, איזה אדם, אמר לו, מה אתה אומר על הממשלה? אז הוא היה חכם, הוא הבין ש... אז הוא אומר, אני אגיד לך משהו, אומרים שברוסיה של היום 50% זה בלשים. אז תבין, או אני בלש או אתה בלש. אתה יודע מה, עדיף לא לדבר על הנושא הזה. או איך שטל אוהב לספר תמיד. הוא אומר לי, סטלין היה עומד בחלון, והיה מסתכל על האנשים, קורא למזכיר שלו, אתה רואה את כל האנשים האלה שהולכים ככה ברחוב? הם כולם חשודים. יש גבול, כמו שאומרים. צריך משטר. לולא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. זה ברור שזה ככה. אבל במינון, שהאדם, פה אתה רואה שהאדם כבר הכניס את עצמו לתוך העסק. זה נקרא רודף. ואלוקים יבקש נרדף. זה כבר יותר. המחלוקת בין רבי יהושע בן לוי לרבי אליעזר בן עזריה, זה האם זה נכלל בתוך ההשתדלות שאנחנו צריכים לעשות, או שזה כבר חורג את ההשתדלות שאנחנו צריכים לעשות בתור בני אדם. רבי יהושע בן לוי טען שזה חורג. רבי אליעזר ורבי שמעון טען שזה לא חורג. חכמי ישראל היו עם רבי יהושע בן לוי בנושא הזה. זאת אומרת, צריך להיות איזשהו מינון עד כמה האדם חורג. האדם השפל, האדם שמנמיך את עצמו, האדם הנרדף, בעצם זה, שימו לב, זה נקודת הלוז, בעצם זה שהוא נרדף, הוא מגלה שאלוקים היה כאן, זה שהוא בכלא, אלוקים שם אותו שם. עצם זה שהוא נרדף, הוא כאילו אומר, הוא מגיע למסקנה, זה משמיים, זה צריך היה להיות. אז לאן הוא הוריד את אלוקים? עד הפשע, עד הלא פשע, או עד העני הגדול והנורא שלי. זה ירידה מאוד מאוד למטה. הורדת את האלוקים עד למטה. אז אתם יודעים למה אלוקים מבקש נרדף? כי הוא פרסם אלוקות בעולם. האדם הזה שהוא נרדף, בעצם מיותו נרדף, בעצם זה שהוא נרדף, הוא כאילו צעק את מה שצעק אברהם אבינו. מה צעק אברהם אבינו? אלוקים יורד גם למקום ההשפעה. האדם הזה בסופו של התהליך, ברגע שהוא מודה ממעמקים, מתוך הנפתח לו מעמקים בנפש, הוא הוריד, הוא גילה את אלוקים, אלוקים נמצא גם ברע, אלוקים נמצא גם בלא טוב, גם בשיא של ההשפעה, אז הוא בעצם היה תלמיד של אברהם. אברהם זה טען מתחילת הדרך, זה טען אברהם, זה היה הריב, זהו רב עם נמרוד. נמרוד טען אלוקים לא נמצא בבית הסוהר, אברהם טען הוא כן נמצא בבית הסוהר. כאשר האדם נכנס לשם והוא נרדף, נרדף לא רק במובן החיצוני הפיזי, אלא נפשית, הוא כבר הוריד את הראש, הוא כיפף את עצמו. אז אם הוא כיפף את עצמו, אז הוא הודע בעצם בירידה של הקדוש ברוך הוא עד למקום כזה. אז לכן אלוקים חבר שלו. למה אתה, איך אומרים, אתה שליח טוב, אתה פרסמת אלוקות בעולם. רגע, והרודף, מה איתך הרודף? אתה הרודף, כמה שאתה צדיק, אתה קצת בעטת בי. אתה קצת שמת אותי בצד, אתה קצת אמרת שאפשר להסתדר בלעדיי, ואנחנו צריכים לקחת קצת את גורלנו בידינו, אתה הרודף. אז מה אתה רוצה ממך? אני אותך לא יכול לבקש. יכול להיות שמה שאתה עושה זה דברים טובים, אבל אותי שמת בצד. ואני חושב שזה מסר שבאמת אנחנו צריכים לצאת איתו למעשה בפועל, זה השורה התחתונה. של כל הפסוק הזה, ושכל מה ששלמה המלך רוצה, זה לא סתם ניחומים. לנרדפים שאלוקים יבקש אותם. זה מוסר לרודפים. תדע לך שכשם שאלוקים מבקש את הנרדף, ככה הוא לא מבקש את הרודף. כאשר זה מה שנדרש, נו מילא. אבל ברגע שזה יותר ממה שנדרש, זה חנוכיה כבר. זה כבר יותר מ... עברת טעם הטוב, כמו שאומרים, זה בהחלט שאתה כאילו עובד עבודה זרה בדקות. אתה אומר, אני לא חושב שאלוקים יצליח לעשות את מה שאני מסוגל לעשות פה. איך אמר פעם מישהו לילדים שלו שהוא ככה, הוא מאוד רדה בהם. אז אחד הילדים היה קצת ממולח, אז הוא אומר לאבא שלו, אבא, אבל בקיצור שולחן ערוך לא כתוב כמו שאמרת לנו לעשות. זה לא לפי ההלכה מה שאמרת. אז האבא אומר לו, בבית פה אני הקיצור שולחן ערוך. אז זה תסמונת של, איך אומרים? הוא כבר רודף. זאת אומרת, זה, ואלוקים מבקש נרדף. זאת אומרת, זה אני חושב ששני הדברים, יש לפעמים שאנחנו משמשים כרודפים, ואנחנו צריכים לדעת, ויש לפעמים שאנחנו נרדפים, ואז שלמה בא ונותן לנו תפיחה על השכם ואומר, תדע לך, נחזור חזרה לפסוק, תדע לך, מה שהיה הוא כבר, ואשר להיות כבר היה. מעולם לא היה האדם שנשאר במצב של הרדיפה. תמיד הוא יצא משם. אז אל תדאג, זה ישתנה. וזה מוחלט. זה ברור, כי מה שהיה הוא שיהיה, ואף פעם זה לא ישתנה. איך רש"י אומר את זה יפה? אין הקדוש ברוך הוא משנה מידותיו בעולם. זה הטקטיקה, ככה יהיה וזה לא ישתנה. הנרדף צריך, איך אומרים, להרגיע את עצמו באמונה בקדוש ברוך הוא שזה ישתנה, ובעזרת השם בקרוב. כן, תבוא. אבל אתה יודע מתי הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בורח ממנו. מתי הקדוש ברוך הוא ייכנס? הוא פותח למי שמפנה לו מקום. תתפנה בבקשה, אני נכנס. אין אני והוא דרים ביחד. עם רודפים אני לא דר, אני דר עם נרדפים. זה הנקודה. ברגע שהרודף יפנה את עצמו כרודף, הקדוש ברוך הוא נכנס פנימה.